רדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
וככה זה מתחיל, לאט, עוד מעט זה יגיע. עוד מעט, ספשייל 40 שנה ל-The Wall של פינק פלויד. זה מתחיל ל-15 שניות של שקט. ואז, מגיע In the Flesh. לאט לאט. תהיו סבלנים, זה יבוא. מיד. פינק פלויד, אנחנו חוגגים ללהקה. 15 שניות. והמטוס הזה מתחיל בעצם את כל הסיפור, מלחמת העולם השנייה. ותינוק נולד. תינוק ששמו רוג'ר. רוג'ר ווטרס. הוא היה בן מספר חודשים, 5 חודשים, כשאבא שלו נהרג במלחמה. כמו פינק, הדמות שעומדת במרכז היצירה הזאת של פינק פלויד, The Wall. והאלבום הכפול הזה יצא ב-30 בנובמבר 1979. זאת אומרת, אנחנו 3 ימים לפני יום הולדת ה-40 של יצירת מופת שנמכרה בלמעלה מ-20 מיליון עותקים. מה שהופך את האלבום הזה לשני בפופולריות שלו, נאמר, אחרי Dark Side of the Moon, אבל בעצם יותר, כי זה אלבום כפול, ו-Dark Side of the Moon זה אלבום יחיד. ובגלל טקסטים כמו We don't need no education, כן? היו באנגליה קולות שדרשו לאסור על השמעת האלבום והמחירה שלו. וגם שיר כמו Waiting for the Worms, האנטי-פשיסטי, האנטי-גזעני, שהשתמש בטקסטים קשים לעיכול, כמו מחכה לפתרון הסופי, להכחדת הגזע, מחכה לפתוח את המקלחות ולהדליק את המשרפות. הטריגר של רוג'ר ווטרס ליצירת האלבום הזה, אלבום הקונספט הזה, היה אירוע חריג בסיבוב ההופעות של פינק פלויד, שנתיים קודם לכן, כאשר במונטריאול, בקנדה, אחד המעריצים התנהג בצורה כזאת שגרמה לווטרס פשוט לירוק בפרצופו. וווטרס נגעל מעצמו, והוא התחיל לחשוב על ניתוק פיזי בינו ובין הלהקה לבין הקהל באולם, על ידי בניית חומה בין הבמה לאולם. ומכאן התחיל להתפתח הרעיון והסיפור על פינק שגדל באנגליה שאחרי מלחמת העולם השנייה, הוא מתמודד עם מערכת חינוך אטומה, עם אמא שגידלה אותו לבדה אחרי שאביו נהרג במלחמה, כאמור זה פרט ביוגרפי של רוג'ר ווטרס, אמא שחנקה אותו מרוב אהבה ודאגה, הוא מתמודד עם החיים בכלל, עם אהבה, עם זוגיות, עד שהוא מרגיש שאינו מסוגל יותר. ואז הוא מקים חומה בינו לבין העולם. ובחלק האחרון של החומה הוא מתעורר ומבין של החומה היצירה, הוא מתעורר ומבין שעליו להרוס את החומה הזאת כדי לחזור ולהיות חלק מהחברה שממנה הוא רצה להתרחק פיזית. וגם נפשית, ואנחנו נמשיך עם הצד הראשון של החומה, ונשמע את The Thin Ice. הנה. וכמו בפתיחת האלבום In the Flesh, גם כאן לוקח זמן עד שזה מגיע, אבל זה יגיע. כי אם זה לא יגיע, אז אנחנו בצרות, ואנחנו יכולים לסגור את התוכנית וללכת הביתה. אבל לא, זה לא מגיע. אז אתם רואים, יש לנו כאן גם הבעיות, גם בפטפונים וגם בכל דבר אחר. אני בינתיים יכול לספר לכם עוד כל מיני סיפורים מעניינים על החומה, עד שאנחנו נפתור את הבעיה הזאת. למשל, במאי או באפריל 1980, זאת אומרת, כחצי שנה אחרי שהאלבום יצא, התפרסמה בעיתון דבר ביקורת של המוסיקולוג ומבקר המוזיקה הקלאסית דוקטור חנוך רון. אני רוצה להביא לכם כמה ציטוטים. קוראי מדור זה ודאי משפשפים עיניהם בתימהון למראה הפלישה הבלתי צפויה של תקליטי מוזיקת פופ למגרש מכובד, מכובד הוא שם במרכאות, מגרש מכובד זה, של מוזיקה קלאסית. עליי איפה להקדים ולהרגיעם, יצירתה החדשה של להקת פינק פלויד ראויה להערכה, גם על פי קנה המידה של המוזיקה הקלאסית. הקיר, ככה חנוך רון תרגם את The Wall, הוא אחד האירועים החשובים בשדה הפופ המתקדם. זוהי תופעה מוזיקלית שחבל להותירה לחובבי הפופ בלבד. מן הדין שיתנו דעתם עליה גם חובבי המוזיקה הקלאסית, במיוחד אלה המתעניינים במוזיקה בת זמננו. אנחנו עוד נחזור עוד מעט לביקורת הזאת של חנוך רון, ואנחנו ננסה לחזור למוזיקה ולראות האם ניצלנו. אז מה אתה אומר, משה? משהו מסתדר לנו פה? אוקיי. בוא ננסה את הפטפון. בוא ננסה את הפטפון, שים רצועה שנייה. ואין לנו כלום, אין לנו כלום. בעוד אנו מתמודדים פה עם בעיות טכניות שלא תדעו. לדעתי, אם תשאלו אותי, זו נקמתו של רוג'ר ווטרס, בי, בנו, בישראל כולה. אבל תראו, מה אני יכול לעשות? יש לנו כאן גם פטפון, שלא כל כך עובד. יש לנו גם כל מיני אמצעי גיבוי אחרים, שגם הם לא כל כך עובדים. אז בעוד אנו מתמודדים כאן עם... הבעיה הטכנית והלוגיסטית הזאת, נחזור לביקורת של דוקטור חנוך רון, עם משה יאשר לי, כן? כי אנחנו בינתיים מנסים לבדוק. לא, זה לא עובד. מה? יש לנו כאן משהו? הפטפון עובד? הפטפון? לא, הוא משמיע כל מיני קולות מוזרים, אבל הוא עדיין לא עובד. אתם רואים, זה סוד הקסם של שידור חי. לפעמים אנחנו מתיישבים פה מול המיקרופון, ואנחנו אומרים, איזה סבבה. תהיה לנו תוכנית, משהו משהו, ואז צצים כל מיני בעיות טכניות שלא תדעו מהן. כמו למשל עכשיו, מה אנחנו שומעים? מה שאתם שמעתם עכשיו זה את סוף הקטע הראשון מתוך התקליט, כן? זה התינוק שבוכה. מסכן, הוא בוכה, מה אנחנו יכולים לעשות? ועברנו לקטע מספר 2, In the Flesh. Thank you.
stay memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me?
זה כבר החלק הראשון של Another Brick in the Wall. יש לזה שלושה חלקים. Brick in the Wall זה החלק הראשון. אנחנו ממשיכים לשיר הבא, שהוא The Happiest Days of Our Lives. והנה, עדיין אנחנו צריכים לחזור לתקליט. כן. לא צריך להציג את זה, נכון? לא צריך להציג אותו בכלל, אבל צריך להציג את האורח בצד השני של הטלפון, בועז כהן, שלום. מה נשמע? יופי, כי אצלנו היו לנו כל מיני תקלות לסוגיהם. אני אמרתי שרוג'ר ווטרס נוקם בנו, אבל הצלחנו.
לא צריך לקחת את זה כל כך דרמטי.
תשמע, כשתקליט מחליט כן להשמיע את עצמו או לא להשמיע את עצמו, אבל בסוף הוא ישמיע את עצמו. אז אנחנו מדברים איתך כי מחר בתיאטרון גבעתיים יתקיים ערב מחווה ל-40 שנות The Wall.
כן, 40 שנה לצאתו של האלבום הזה, האלבום הכפול של פינק פלויד, בעצם תקליט מאוד מאוד חשוב, כי הוא קודם כל הפעם האחרונה שבה הארבעה, הרביעייה הקלאסית של פינק פלויד, הקליטה יחד,
כן.
יצירה, כי אחר כך זה כבר לא קרה.
אחרי זה פיתרו ריצ'רד רייט.
פיתרו את ריצ'רד רייט, ואחר כך רוג'ר ווטרס בעצמו עזב, נלחמו על השם, זה כבר לא פינק פלויד אחר כך.
כן.
בעיניי. ו-The Wall הוא אלבום מאוד מאוד חשוב ומעניין, כי הוא מסכם בעצם את כל ההישגים של המוזיקה הפופולרית, או רוק'נ'רול בפרט, מ-1955 ועד 79. כל המהלך הזה, שבו בעצם הרוק הפך להיות אומנות כל כך חשובה, וכזו ששאבה אליה הרבה מאוד השפעות מהמון תחומים, זה קורה ב-The Wall. כי זו גם אופרת רוק, וגם יש לזה אלמנטים מאוד תיאטרליים, גם מוזיקלית, זה אלבום מאוד מאוד מגוון. זהו, אז אנחנו הולכים לחגוג את זה מחר בויניל קלאב, בתיאטרון גבעתיים.
כן. אם אמרת שזה בעצם שיא של עשרות שנות התפתחות של רוק'נ'רול, אני רוצה לצטט רגע מביקורת של יואב קוטנר, הוא אחרי שהוא היה שם בארלס קורט וראה את, את המופע, אז הוא אמר, החומה של פינק פלויד היא הגבול האחרון, אחרי החומה הזו אי אפשר להוסיף עוד, אין מה להוסיף.
נכון, אמר ולא ידע מה אמר. בעצם האמת היא שמה שקורה על קו הגבול הזה של שני העשורים, של שנות ה-70 ושנות ה-80, זה ששתי להקות שמתנגדות לחלוטין זו לזו, שבאות מאג'נדות שונות לגמרי, הקלאש ופינק פלויד, במהלך שבועיים שתי הלהקות האלה מוציאות תקליטים כפולים,
כן.
ששתיהן בעצם עוסקים בחולאים של החברה המודרנית, באנגליה, בצבא, בניקור האורבני, בסמים, בהרבה מאוד תחומים, וכל אחת בדרכה בעצם מסרטטת איזה סוג של סיכום מאוד מפואר, גם עם רווי עצב רב, של 25 שנות רוק'נ'רול.
ובאותו זמן הקלאש זה אנטי פינק פלויד.
לגמרי, לגמרי אנטי פינק פלויד, וזה מה שמעניין, ששניהם, שתי הלהקות גם יחד מקיאות באיזשהו אופן, משני צדדים שונים לחלוטין, לאותה נקודת מבט.
כן.
על העולם, על תעשיית המוזיקה.
תגיד בועז, בן כמה היית ב-30 בנובמבר 1979?
הייתי בן 15.
ואתה שמעת את האלבום בזמן אמיתי.
שמעתי את הסינגל שיצא, ואז הלכתי, נסעתי לתל אביב, כי אמרו שהתקליט יגיע באותו יום, והגיעו תקליטים באמת, וזה היה מאוד מרשים, אתה יודע, לא היה אינטרנט, לא ידעת איך הוא נראה, לא ידעת כלום. ולקחתי אותו בחרדת קודש, ובאתי הביתה, והקשבתי לו בכמה פעמים, בימים שאחרי, כן, זוכר את זה מאוד מאוד חזק. אני ממש הייתי בגיל שבו כל דבר כזה הוא חוויה מעצבת, אני כל הזמן אומר זה. היה לי את המזל הגדול להיות תלמיד תיכון בזמן שיצאו אלבומים מהסוג הזה.
והייתה לך תחושה אז שאתה שומע יצירה היסטורית, אם נשתמש בביטוי קצת גבוה?
הייתה לי תחושה שאני שומע יצירה מאוד מיוחדת. כי כבר אז אמרו שלא עושים יותר תקליטים כאלה, שאין כבר דברים כאלה כמו כן. טומי של דהור, ואין הפרוג מת, וכבר יש פאנק, ויש גל חדש, ויש סקה שנכנס תוך המוזיקה הלבנה, יש כל מיני דברים שהם אחרים כבר, פופ ודיסקו, ופתאום זה מאוד מאוד הפתיע, כי פתאום, וואו, עדיין יוצאים דברים כאלה. זו הייתה התחושה. עדיין, הנה, אלבום גדול, מפואר, במסורת של פעם. זו הייתה התחושה, אני זוכר, מאוד מאוד חזקה, שהנה פינק פלויד עשו את זה.
אם אתה יכול לתמצת ולומר לי, מה עשה את The Wall, כן? לאלבום שהוא?
כל יצירה חשובה בהיסטוריה, כל יוצר חשוב בהיסטוריה, כשמנסים להבין למה הוא גדול, תמיד שואלים, למה דילן גדול? למה הביטלס גדולים? ואני מניח שאחת התשובות היא שהיצירה הזו היא גם מאוד מאוד מגוונת וכוללת הרבה מאוד דברים בתוכה. יש בה גם ספרות, גם אלמנטים מאוד תיאטרליים, גם סימפולים, רעשים, צלילים, מטוסים וכל מיני, וילדים בוכים, והמון דברים יש שם שהם מעבר למוזיקה עצמה.
מטוס מתרסק ומיד תינוק בוכה, כי רוג'ר הקטן נולד.
נכון, okay. ואז אמרתי, אחד הדברים זה הגיוון העצום, והדבר השני בעצם זה כשאומן או להקה, או לא חשוב, יצירה, מציעים לקהל איזושהי דרך אחרת להסתכל על העולם, דרך אחרת לחיות.
כן.
זה קרה בוודאי ובוודאי עם דילן, של תחילת שנות ה-60, תחילת אמצע שנות ה-60, זה קרה עם הביטלס, זה קרה עם הרבה מאוד הרכבים אחרים, שלא רק עשו דברים יפים מאוד, או חכמים מאוד, או מרשימים מאוד, אלא גם באמת אמרו לעולם, לאנשים, לילדי הפרחים, או לנוער שגדל אחר כך בשנות ה-70, תראו, יש עוד דרכים לחיות, יש עוד דרכים להסתכל על העולם. זה לא רק מיליטריזם, זה לא רק שמרנות, זה לא רק מערכת חינוך שהיא קפואה ומאובנת בערכים של שנות ה-40 וה-50. זה לא רק זה. אתם לא חייבים להיות צייתנים ולקחת כל דבר על עיוור. אתם אפילו לא חייבים להאמין ברוק. אפילו הרוק הוא סוג של משהו שצריך לקחת אותו בסוג של ערבון מוגבל, חשדנות. ובזה גדולתו של האלבום הזה בעיניי, של The Wall, מעבר לזה שזה פשוט מופת של כתיבת טקסטים, רוג'ר ווטרס כמשורר ממריא פה באמת לגבהים אדירים, והוא גם בעצם למעשה כתב כמעט את כל האלבום הזה למעט, שלושה שירים שהוא לא הלחין, זו יצירה ממש ממש מזוהה איתו, וזו יצירתו ממש.
כן, אני עושה מאמץ גדול להפריד בין רוג'ר ווטרס ה... יוצר הגאון לבין רוג'ר ווטרס האדם ה... נו, די נתאב.
לא, האדם מה?
אמרתי נתאב, אבל נעזוב את זה.
אני לא מתייחס לאנשים, ליוצרים, דרך הפן האישי, כי אחרת אני אצטרך לזרוק פה חצי מהספרייה שלי.
בטוח.
החוץ, אל מחוץ לבית, אז אני מתייחס ליצירה, ולא... הרבה מאוד אנשים זקנתם... אינה מכבדת את נעוריהם. ורוג'ר ווטרס הוא עוד אחד מאלה.
תגיד, מה יהיה מחר במופע? בתיאטרון גבעתיים, משעה 9?
כן, אני קצת אקרין קטעים מאוד מאוד נדירים שתועדו בהופעות של פינק פלויד, של דה וול.
כן.
אני אקרין...
מהסיבוב של 1980?
בדיוק, ארלס קורט, כן.
כן.
ולקטעים מאוד מאוד נדירים שלא לא שוחררו, ובאמת באופן מוזר מאוד לא נעשה DVD מסודר ממש של הדברים הספציפיים האלה. אני קצת אדבר על האלבום, על חשיבותה של פינק פלויד בכלל בשנות ה-70, איך בעצם The Wall הוא CEO של, של מעגל, של מהלך, שמתחיל מ-1970, מאטום הארט, מאדר, ונמשך הלאה דרך היצירות הגדולות שלהם, ואחר כך פשוט כולנו נשב ונתמסר להזנה של האלבום באיכות אודיו מושלמת. יש גם בזר תקליטים, אם אחרו שם גם תקליטים, כל מיני גרסאות של פינק פלויד, של דה וול שיצאו בכל מיני מקומות בעולם, בזר מאוד מאוד גדול, חובבי התקליטים מאוד מאוד ייהנו, וגם בוודאי מעריצי פינק פלויד.
אז האלבום יושמע בשלמותו?
בשלמותו.
יופי, אנחנו... ננסה לחזור שוב אל התקליט שלנו, שעוד פעם עושה לנו כאן בעיות שלא תדע. We don't need no education, we don't need this high tech, אבל מה לעשות, לפעמים אנחנו נתקעים פה באולפן עם כל מיני low tech, כן, זה דוטן, הטכנאי שלנו זרק לנו שזה low tech. הדיגיטל נגד האנלוג.
בדיוק.
אני לא יודע מי מנצח פה היום, מה אני אגיד לך? בועז...
בגדול, בחיים עצמם האנלוג מנצח.
כן, כן, יש בזה משהו. בועז, ש... שיהיה לך כיף מחר, כמו שבטח לכל הצופים והמאזינים. ואנחנו עוד נדבר כאן כשיגיעו הוויינל קלאב הבאים, שתהיה שותף להם.
תודה רבה, תודה, תודה.
תודה, בועז. להתראות, ביי. ביי. Oh, yeah.
ועל רקע הסולו הזה של דיוויד גילמור, דיוויד גילמור הגדול, לא פחות מרוג'ר ווטרס. אני רוצה לחזור לביקורת של דוקטור חנוך רון מ-1980, כחצי שנה אחרי שיצא האלבום. הוא קרא לזה אמנם הקיר, אבל זה בסדר. אז ככה, הקיר הוא אחד האירועים החשובים בשדה הפופ המתקדם. זוהי תופעה מוזיקלית שחבל להותירה לחובבי הפופ בלבד. מן הדין שיתנו דעתם עליה גם חובבי המוזיקה הקלאסית, במיוחד אלה המתעניינים במוזיקה בת זמננו. הקיר, כלומר החומה, הוא יצירה אחת ארוכה, הומוגנית מאוד, הבנויה מיצירות קצרות, לא שירים אלא מיניאטורות מוזיקליות. הקיר הוא סמל, ולפיכך אפשר לראות אותו מזוויות שונות. זה אותו חיץ בין אדם לעולמו, וברקע אנחנו כבר שומעים את Mother, שיר שפינק בעצם שר לאימא שלו, שחונקת אותו מרוב אהבה. חזרה לביקורת. הקיר הוא אותו חיץ בין אדם לעולמו, מחסום שבינו לבין החברה. כל חוויותיו הנגזרות עליו בדרך חינוכו והתבגרותו, בית הספר, טיפול להם וההורים, הנה, אתם שומעים ברקע, מאדר, מקום עבודתו, אהובתו, כל אלה אינן אלא לבנים הנקבעות בקיר הזה. אם תרצו, כולנו רק לבנים בקיר הזה. האופטימיות של דור ההיפיז של שנות ה-60 התחלפה בפסימיות הנוראה של פינק פלויד בסוף שנות ה-70. כן, זו הייתה הביקורת יוצאת הדופן של חנוך רון, מבקר המוזיקה הקלאסית של דבר, על החומה של פינק פלויד. נמשיך עם התקליט. הזכרנו את בשיחה עם בועז כהן את המופע של The Wall בארל סקוט. זה היה חלק מתוך סיור הופעות גדול שבעצם הפסיד ללהקה משהו כמו 400, יותר מ-400 אלף פאונד, שזה היה אז סכום די נכבד. אחרי סיוע ההופעות ואחרי אחרי האלבום בסיוע ההופעות, היה כמובן גם את הסרט עם בוב גלדוף ב-1982, הסרט של הבמה אלן פארקר. אתם זוכרים את הסצנה המזוויעה הזאת של Another Brick in the Wall, We Don't Need No Education, שכל הילדים המסכנים נופלים לתוך מטחנת בשר ענקית והופכים להמבורגר משהו בערך. ב-1990, אחרי נפילת חומת ברלין, רוג'ר ווטרס ארגן בעיר מופע ענק של The Wall. היו שם בערך 450 אלף צופים, ולפחות 100 אלף מהם נכנסו חינם. המופע הזה שודר ברחבי העולם, כולל ישראל, והשתתפו שם בין היתר הסקורפיונס ושינייד אוקונר ובריין אדמס וסינדי לאופר ותומאס דולבי והגיטריסט נוי ווייט וגם ון מוריסון. ואנחנו עכשיו נעבור ממאדר לשמוע מתוך ההקלטה של המופע בברלין עוד שיר נפלא מתוך האלבום Comfortably Numb, ון מוריסון בשיר הזה. יופי של דבר.
Dispatch ship spoke on the horizon.
וכשמשלבים גאונות מוזיקלית של רוג'ר ווטרס עם גאון כמו ואן מוריסון, זו התוצאה Comfortably Numb. אנחנו חוזרים לתקליט המקורי, לאלבום המקורי של The Wall. הפכנו צד, אנחנו בבי-סייד של התקליט הראשון. זה אגב הבן של רוג'ר ווטרס שדקלם את המילים האלה. Hey you. ואנחנו נרוץ עם הצד השני של התקליט הראשון מתוך האלבום הכפול של The Wall עד סיום השעה הזאת, עד סיום התוכנית. אז תודה רבה לכל מי ששרד כאן את התקלות שרדפו אותנו בתחילת התוכנית. אני מקווה שנהניתם מספשייל החומה, 40 שנה לחומה. תודה רבה לבועז כהן שדיבר איתנו. נזכיר לכם שמחר בתיאטרון גבעתיים יש ערב מחווה ל-The Wall שבועז מנחה. תודה רבה לדותן הטכנאי שהתרוצץ בין הקונסולה לבין הפטפון, והצלחנו איכשהו להעלות את התוכנית הזאת לאוויר. תודה רבה לאמירה שהפיקה, ותודה רבה לכם. זהו, תחזרו אלינו בשבוע הבא, יהיה עוד מעדן ויניל. לא בטוח שאני אהיה כאן, אבל משה ירונסקי בטח כן. נשתדל בכל אופן. זהו, שיהיה לכם שבוע טוב ולהתראות במעדן ויניל הבא. ותודה רבה לפינק פלויד על היצירה הזאת. Goodbye, blue sky. Goodbye, blue sky. Goodbye. Goodbye. Oh.